Aleph. Quelqu'un est sous gâche qui, je commence à donner des chronotes. C'est que ce qu'on débarne ou pas, c'est fait chier en fait. Je dis que je m'attends à Misbeh. C'est Misbeh, c'est Nivgam, et nous crions de Guino, quand je mets le Kodashim, et je vois que c'est Misbeh Pogum, le mot c'est un ilot zich le chol, qui a un autre Misbeh qui s'est passé à Hila, qui a réellement offert à Kodashim à Misbeh. Après, je vois que c'est Misbeh Nivgam. אז קודשים פסולים, עכשיו והגמרה אומרת, הביאה מקורות גם לקודשי קודשים, גם לקודשים קלים, גם למנחות וכו'. עכשיו, אומרת הגמרה פה, תסמך עמוד ב' כי סליק רבין, מה הייתה כמדה ביומיה? רבין חזר לסוגיה הזאת בפנה של ביומיה, אמר, בבלי טיפשי, עם תדיעת ועל חשוך, עם רשמית דמחשך, לא שמי אלו הדתניה, בשעת סיוק מסעות, קודשים נפסלים, וזווים מצורים משתלחים חוץ למחיצה. ותניה אידך, משני מקומות קודשים נאכלים. אז ככה, יש פה לכאורה איזושהי סתירה פנימית על פניו, בתוך הבית הראשונה. חוץ מזה, יש פה סתירה בין הבית הראשונה לבית השנייה. בבית הראשונה כתוב שבשעת סיוק מסעות, כאשר אין מזבח, אז שאוכלים, ולעומת זאת, סליחה, שלא אוכלים, לעומת זאת בשני כתוב שכן אוכלים. בשני מקומות הכוונה, בשני מצבים של, או של חנייה או של נסיעה. מי לב, לא בקודשי קודשי ובקודשים קלים. אז מה שביומיה כנראה חשב, יש הבדל בין קודשי קודשי ובקודשים קלים. שבקודשי קודשים אני אומר, אוכלים אותה, זאת אומרת שהם פסולים עם מזבח, איכלו המצות עץ המזבח, ומה זה קודשים קלים, אז שם אין בעיה. כבר הסברנו את זה לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות כבר, שבעצם הבעיה של קודשי קודשי, יש שם קיום. זה בעצם גמר הקרבה. מי שזוכר, אני שקראתי פה אז, שבעצם כל קורבן, אז הבשר מתחלק לשניים. יש חלק שעולה על המזבח, ויש חלק שנאכל בידי הכהנים. אבל הכהנים, משולחן גבוה כזכו, אז בעצם אחיית הכהנים היא דומה לאחיית המזבח. בשביל אחד הכתוב מדבר, אחיית אחיית המזבח עד... אחיית אדם, היות ואני רואה את אחיית הכהנים ככהנים אוכלים בעלים מתכפרים, אז אם אלה צריך מזבח, לעומת זאת, אחיית קודשים קלים, אז פה כבר ציטטתי אז, שזה מחלוקת בין רש"י והרמב"ן מצד אחד והרמב"ם מצד שני, לפי רש"י והרמב"ן יש מצוות עשה, אבל לפי הרמב"ם אין מצוות עשה שאכילת קודשים קלים, זה רק אכילת האדם עצמו, קודשי קודשים יש מזבח, בקודשי קודשים אכילה זה קיום, בקודשים קלים אכילה זה לא קיום, זה רק דרך שלא יהיה נותר, זה רק דרך לאכול, זה זכות אכילה. אז אם אלה אומר בירמיה, אם זה קיום הקרבה, כהנים אוכלים בעלים מתכפרים, אז צריך מזבח. אם לעומת זאת אין קיום הקרבה, כי זה הקודשים קלים, זה רק ממון בעלים, או זה רק סוד אחר שבעלים. אז עם אלה, אין צורך במזבח. השיטה עצמה היא הגיונית מאוד, והאמת היא, אני כבר ראיתי את זה לפני שבוע, גם באותו שיעור. כדי שמביאים ראיה מבחום הזה בפסח, לא בטוח שכיסים את כל הקודשים קלים. כי אלו קודשים קלים, יש להם קיום ביקורים. אבל הגמרא חושבת שאין הבדל, זה אני יכול לומר. ממילא, אז עכשיו ביומיה הציע פה הצעה מסתברת, בוודאי במסגרת הרמב״ם, שיש מצווה בקודשי קודשים וקודשים קלים, אבל זה נגד הבבלי, התחלתי עם הבבלי והבבלים, אז ממילא, אומרת הגמרא, המאבינה אידי ואידי בקודשים קלים, לא קשיא, הרבי ישמעאל הרבנן, דהיינו, כי הוא מודה מקצת, הוא מסכים, רבי יהויה לא צודק שזה בצורה מוחלטת, אבל זה, הוא כן צודק שיש חילוק אפשרי בין קודשי קהלים, בין קודשים קהלים לקודשי קודשים. אז אם אלה דעת, הבנן באמת חולקים, ואת הבנן, קודשי קודשי, קודשי קהלים באמת אין בעיה כזאת, אז רבי יהויה ורבי הופך להיות מחלוקת משם והבנן. היא בית אימה, הבא בקודשי קודשים, או גם קודשים קלים, אבל גם, גם קודשי קודשים, לאו דף. ומה בשני מקומות, קודש מביאים את המשכן, ולאחר שעמידו מביאים את המשכן, ולאחר שפקו יפקו מביאים את המשכן, מה עוד תימה יפסולו ביוצאי, כמה שמלה. והם אחרנה ממכה, וסוד מועד בשביל סוד מועד. אוקיי, כאן כבר נפתח נושא חדש, ו... גם כן מעניין. מה מציבה כך? הדיון הראשוני כזכור היה כמזבח שנפגם במקדש. עכשיו, מה פה מניחה מזבח פגום דומה למזבח חסר? אם כל מזבח היה לימו אותו, אז היינו איזה בכלל 200 מנה. אז עכשיו, מה שואלת, או מביאה, שיש לבית האחד, בשעת סביב משעות, קודשים נפסלים, ויש לי בעיה אחרת שלמרות שבמסגרת החנייה והנסיעה של המקדש, של המשכן, סליחה, אז בכל זאת מותר לאכול. אז הוא אומר שצריך לחלק פה בין מקרה קודם שעמידו לביאים לאחר שיפרקו וכו'. ככה נתחיל עם רש"י, כי זה היה... נקרא פשוט יותר פה. את רש"י אומר כך, הרי כזכור מה קרה שם, קודם היו מפרקים את הקרשים ואת הקלעים וכדומה, אחרי כאילו את כל מבאים, ניקח את תיאור הפסוקים, טוב, יש לנו ככה, יש לנו... מצווה המשכן יוריד אותו הלוויים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים, וזרק לב יומד, וחנו בני ישראל איש את מחנה ואיש את דגל יציב אותם, ועמיד בסוף פרק א', והלוויים יכנו סביב משכן העדות וכסף בני, עדת בני ישראל וכולי. לאחר מכן מתאים שם את הדגלים, במיד בפרק א' מתאים רק את השבטים. לאחר מכן, ובסוף, סיום הפרק, תיאור שבט לוי ותפקידיו. לאחר מכן פרק ב' תיאור הדגלים. אז אחרי שמתאים שם דגל מחנה יהודה ודגל מחנה ראובן, ונסעו אל מועד מחנה לוי מתוך המחנות, כאשר יחנו כן ניסעו, איש על ידו ודגליהם. ואז דגל מחנה אפרים, ואז דגל מחנה דן, ואוקיי, כל זה רק מתאר את מקומם, זה חשוב לנו להמשיך יותר. עכשיו, כן, ובפרק ד' מתואר את התהליך של הנסיעה עצמו. הוא בא אהרון ובניו בנסוע המחנה, והורידו את פאורת המסך, וכיסו באתון העדות, ותנו עליו כסוי או תחש, פסוק בגד כתחי בימה ושמו בדיו, ואשר יפסו בגד חי ותנו עליו את הקערות, את הכפות המנקיות, את כיסות הנסך וכו' וכו'. לאחר מכן נסעו ראש בני גרשון, ובני, אוקיי, הם לוקחים את הכלי החצר והקרשים וכו', ואחרי זה בני מררי. עכשיו, אז מדרש מניע, עכשיו נחזור פה לרש"י. אז קודם כל מפרקים את הקרשים ואת הקלעים. אחרי שהם מפרקים את זה, אז באים בני קהת ולוקחים את המזבח ואת השולחן ואת המנורה ואת הארון. לאחר מכן, כשמגיעים לחניה החדשה, קודם כל מקימים את המשכן, אחר כך מכניסים את הכלים פנימה. זה השיפוד סמך א'. אחרי שבקו הקרשים מקלי חצר, פתאי מזבח מקומו, שקודם שיחנו בני קהד נושא המזבחות, היו חולים בני קדושון ומרי, נושא המשכן, ומקימים אותו בנסיעתם, ומורדים את המשכן תחילה, ונושאים בני קדושון ומרי, אחר דגל ראשון, ובני קהד, אחר דגל שני, ושקודם בני קדושון וחנייתם, וחנייתם בני המשכן, לפי בו קהד, נכתיב אחר מסע דגל בני יהודה, ורד המשכן, ואחרי שנקדים כתיב, נשאו הקהתים נשאו המקדש. אז איך שאנחנו מתאר את זה, לפי הפסוקים שם, קודם מפוקים את המבנה, אחר כך את המזבח, קודם מקים את המבנה, אחר כך מפוקים את המזבח. אז עכשיו יצא לפי רש"י, השלב שכמה מדברת עליו, זה השלב שבו המזבח במקומו, הם כבר פרקו את המשכן. וזה, אז עכשיו מה קורה פה? אז יש לי פה, אין מזבח פגום, המזבח במקומו, ולכן מותר לאכול. או, בעצם, בוא נגיד את המצב. מזבח במקומו ואין משכן. המזבח קיים, אבל המבנה כבר התפרק. עכשיו, אז זהו, את הגמרא, מותר לאכול שם, מותר עדיין לאכול שם קודשים. עכשיו את הגמרא, מה עוד, מה החידוש? מה עוד אתם יפסול ביוצא כמה שמונה? אז נגיד שאחד הפסולים זה לן, נותר, אחד מהם זה גם יוצא, שאם הקודשים יוצאים חוץ מחיצתם הם נפסלים, מה עוד יפסול ביוצא? כמה שמונה שלא נפסלו. אין מחינמי, אמר קרא וסבל מועד הפי שנשא אוהל מועד הוא. בעצם, אם נתך למקרה פה, המזבח כמו מקומו והמשכן כבר התפרק, האם אני עכשיו רואה את הקודשים כניסים ביוצא? לכאורה צריך להיות כן, כמו שאם יצא מחוץ למקדש, ובעצם המקרה הקראתי שיוצא, יש לי קרובה בתוך המקדש, שאני מוציא אותו החוצה. במקרה הזה פה, הוא לא במקדש, אבל אני מוציא אותו מחוץ למקדש, הוא פשוט מפרק את המשכן מעליו. כשאני, הקודשים באותו מקום, אני מפרק את המשכן. אז אין משכן, או הקודשים לא בתוך המשכן. אם הקודשים לא בתוך המשכן, ואני אז בעצם אני נפסל ביוצא. זה מה שעל פניו הגמרא אומרת פה. מסביב לזה, אז אם ככה, באמת למה לא ייפסל? התשובה היא שזה עדיין אוהל מועד, אף על פי שנשא אוהל מועד. טוב, זה עכשיו צריך להבין את זה. אלא שבשביל להבין את הסיפור הזה, צריך לראות את הגמרא, את המקבילה במנחות, גם הדיון שיותר מפורט וגם המסקנה, אני יכול להיות שהיא שונה. עכשיו נבוא שם, שורה שם די מורכבת. נתחיל קצת מהגמרא שם, אז ננסה לנתח יותר מה שקורה. זה צייקי עמוד א', במסגרת הדינים של הסוגיות של לחם הפנים, שפה צריך לזכור שזה פסוק מפורש, שכאשר מפקים את המשכן, ועל השולחן יפרסו בגד תכף ותנו עליו את הקערות, הכפות הנקיות, את כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני וכיסו אותו ומכסה אותך ושמו את בדיו. אוקיי, אז הפסוק המפורש שכאשר נוסעים עם המשכן, הלחם לא זז מהשולחן, הוא נשאר על השולחן. ולא מורידים אותו, אלא משאירים אותו בשולחן. עכשיו, מה שואלת, מה דינו של הלחם הזה? אם הלחם הזה נפסל, לדין יוצא, או הוא נשאר בהכשרו. אמנם כתוב שהוא צריך לנסוע, אבל השאלה, אם הנסיעה הזאת פוסלת אותו. לא ממכיר נושא, אני צריך לדבר, אבל זה הספק פה. איבאי לו, לך נפסל במסעות, או אינו, נפסל במסעות. כמו הקודשים אצלנו בסוגיה, אצלנו בסוגיה, יש לי קודשים, שכמו פרקו את המשכן, או נושאים איתו, שם נפסלים או לא. כך גם, כך גם היו תשענות, אותה שאלה, ישוע בן לוי, אחד אמר נפסל, ואחד אמר אינו נפסל. מה לא נפסל דכתיב כאשר אנחנו כניסהו? מה בחנייתו נפסל ביוצא אם אין משכן? אף בניסייתו נפסל ביוצא כי אין משכן. מה הדבר אינו נפסל דכתיב? וכתבין עליו יהיה. אז אחד אומר, הדין זהה בחנייתו ובנסיעתו בשניהם אם אין, אם, אם אין מקדש, אם הלחם לא במקדש הוא פסול. השני אומר, פסוק אומר, לשים את הלחם על השולחן. אז עכשיו מה כמובן שואלת, ואידך, נם הכתיב כאשר חנו כן ייסעו, אז הוא בסדר. אז כמו שכאשר הם חונים הלחם על השולחן מוגדר כשר, כך גם בנסיעה הלחם על השולחן מוגדר כשר. ואידך, נם הכתיב ולחם תמיד עליו יהיה, וזה לא, פה אני חושב שזה מגוחך לשוב, שלחם יהיה עליו וייפסל. כמו שכפי כן היא חשבה ככה, עכשיו היא חושבת שזה לא הגיוני. אז לכן, אלא כי התעבדים מאמר במסודד גם אלו פליגי. אם הלחם על השולחן ודאי כשר. כי פליגי במסולה, כי מלחם לא על השולחן. אז אחד אומר נפסל, כשאנחנו כן ניסעו. והשני אומר, או נסע אומר, פי שנסע אוהל מועד הוא. אוקיי, עכשיו, והחולק, אז הוא אומר, נסע אוהל מועד, הוא לדגל עם הודעת. טוב, בואו עכשיו נעשה פה, נעשות כמה הגדרות, ואז נראה לאיפה זה מוביל אותם.
איך מהפנים יש דין של קודשים קלים?
לא, לא, זה קודשי קודשים, זה קודשים. זה רבי אומר לך, דינו כקודשי קודשים.
ומה הוא מקביל? כלומר, אין לו קומץ המזיקים?
יש את הבזיקים.
בזיקים זה...
למה יש דין שקורבן לגמרי, פיגול, כל...
כל רגיל?
כמובן, זה למשל, זה נפסל בלינה רק בימים האחרון, כאילו לא כל השבוע, כאשר... רק כשמקריבים אותם. אוקיי, עכשיו... כמובן, נעשה רק לדעת כמה הגדרות. בעצם, מה פה מתלבטת, היא נפסל ביוצא או לא נפסל ביוצא, והאם אני אומר, אף פי שנעשה אוהל מועד או לא. אז כאן צריך בעצם לדבר על ההבחנה הבאה. אני צריך לדבר פה מצד אחד על ה... לפני כן דיברנו כך, דיברנו לפני כן, אם המזבח במקום כבר פרקו את זה, יכול לדבר על קדושת מזבח ולא קדושת מקום. זה גם לשאול את זה אחרת, וזה, האם אני רואה את ה... כזה כזה, יש לי קדושת מקדש מהחפטה של המקדש, ויש לי קדושת מקדש, אותו משכב מקדש מתפקד. מה ש... אף מי שעשה אוהל מועד הוא מת... אז הוא אוהל מועד מבחינת תפקידו, או בעצם נאמר ככה, הוא אוהל מועד מבחינת מעמדו כאוהל מועד. והוא איננו אוהל מועד מבחינת יכולת להקריב עליו. זאת אומרת, וכאן נקודה אחת שהיא חשובה מאוד להדגשה. במדבר יש כאן דין של מחנה, של קשה חנו כן ייסעו. זאת אומרת, אם למשל לוקחים את המקדש, או לוקחים את השולחן או את המנורה בזמן בית ראשון, בזמן בית שני, ומניידים אותם, או יקחו את כל בית המקדש, וינידו אותו מאיזושהי סיבה, את כל כליו, לא בזה דין הנסיעה. זה לא יהיה דין של כאשר אנחנו כן... במדבר היה דין שהמשכן נוסע. עכשיו, הדבר הכי פשוט זה הבדים. במקדש אין בדים, למעט הארון. לארון יש בדים, וכל שאר הכלים אין בדים. לעומת זאת, במדבר, אז יש בדי השולחן, בדי המנורה ו... וכולי וכולי. הנקודה היא שבמשכן יש מושג של בית עולמים, הוא קבוע, הכלים לא ניסוע, למה? הבית הוא בית, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שהכלים חלק מהבית, אז אם הבית, יש לי מקרר בבית, המקרר הזה לא צריך בדים, הוא לא זז לשום מקום, הוא נשאר בתוך המטבח עד 120 ואולי גם אחרי, בכל רגע, המטבח, המקרר הזה לא יזוז. כנ"ל גם על ידי התנור באמת ומחת כביסה וכן הלאה. אז לעומת זאת, אם הייתי איזו יחידה צבאית עם מקרר נייד או משהו כזה, הייתי מחבר לו ידיות ושתמיד לסחוב אותו עם הידיות שלו. עכשיו, הארון, זה לא בשביל היום, הארון זה סיפור נפרד, הארון יש קיום כפול, זה מופיע הרבה באחרונים, מי שרוצה יש ניסוח יפה בגריז בסוף ה... בסוף הספר שלו נמצא גם בהרבה מאוד אחרים. הארון יש בו קיום כפול, זה כבר דיברנו בהתחלה בהתחלה, וקיום אחד מחוץ למקדש. זה הקיום שבאים אצלו הארון. אז אם אלה, בדי הארון נשארים לדורות, אבל כל שאר הכלים לדורות הם קבועים ונייחים. ולעומת זאת, במדבר, הגדרת המשכן הייתה הגדרה ניידת. זה המשכן נייד. משכן, עכשיו, כבר פגשנו את זה פה בסוגיות האלו, גודל המזבח. נכון, אותו אומרת, ביהודה ויוס, אחד מהם, שאומר, עכשיו די בגודל המזבח, זה באמת למה? כי בית עולמי, יש מזבח שיש לו דין קרקע, ומזבח אדמה תעשה לי, וכבר פגשתי גם את הדין הזה. לעומת זאת, במדבר, המשכן היה קיום של משכן נייד. אז זה הצריך מזבח נייד. זאת אומרת, כל הקדושה היא קדושה ניידת. אז זה כל אהב לי, כמו אני חושב דוגמה של המקרר, ברור שאם יש לך איזשהו אדם שאומרת, כמו איזו יחידה אומרת שמסוחבת איתה מקרר, היא לא סוחבת, מקרר ביתי, היא סוחבת איזשהו מקרר קטן שסביר לזה. אז טוב, גם מזבח, היה מזבח נייד, כי זה לא מתחיל מזבח, זה מתחיל אצל המשכן. כל קיום המשכן הוא קיום אחר, ואז גם מזבח בהתאמה. וכאמור, איך קוראים לזה, במדבר, הניוד הזה הוא לא בעיה פרקטית. היות ובני ישראל צריכים לנסוע, אנחנו לא נשאיר את הכלים מאחורה. אם כך, היה ניתן, באמת, התורה לא הייתה מתעכבת כך הרבה, כל התיאור וכו', היא אומרת, תיסעו, כי ההתעכבות הזאת היא בעצם, כי יש בזה קיום. הרעיון הזה, באמת, הסופר שכותב אותו בספרו, בכלל מקומות, ניקח את השני משום מה בבלתי, ודווקא עוד כתבתי לך את זה, אחרי... מתבד, כבר ששמתם לב. שפי זה הניח את דבר הרם שפסק די לדורות, לקה מצוות כתף אלא בארון בלבד, כי בשאר כי מצוות כתף לא יצויר. הוא קודם ככה, שלדורות, הדין הזה, כי עבודת כל שם בכתף יישאו, זה רק עם בארון, לשאר כלים אין איך תמצא. שאר כלים אומרת, אין דין, אין אפשרות, אומר לה אין דין של קיום כתף. מה שהוא מסביר, והד במסעות הדין כתף ובשאר כלים, היינו משום במסע מחנות, כל המשכן וכליו היה בהם דין סידור במקומם, כל דבר לא כמצוותו, מחלודין של סדר מחנות. זאת אומרת שהיה כמו דין שהמחנה, יש איזה סדר מסוים, וראיה לזה, מיד דובר במנחות דף צדיקי, אפילו מה דבר, דובר על קדושת מחנה, שם מסע וסילוק אוהל מועד, וכל כך, בעת שהלחם היה לשולחן, בשעת מסע, אני שם את זה כתוב דרך המתמיד אבי יהיה, ריחזין, בשעת המסעות הייתה חלודין שסידור לחם כמצוותו, השעת מפורש, זכות שם לשולחן, לא פקע אז, כן, אבל אני אתן לך שבי פה הקטע השני דווקא, סליחה. הרמב"ן מנה מצוות, כן, מצוות שהרמב"ן מונה הנחת קיום המקדש כמצוות לא תעשה. נראה לי, זה באמת הרמב"ם פוסק את הנקה, מסוד אליו נראה כמשה בשעתו. והיינו תמה, דעצם העמדת המשכן, הנחת הקיום המשכן, הווה קיום וחלודים בפני עצמו. כמבואה ובקרה, משה בעצמו סידר את כל הכלים במקומם במשכן. נגזר כתוב שהעמדת המשכן וסידור הכלים. ונראה עוד, אפשר עליו נאמר במשכן, לא רק קיום הנחה הראשונה, אפשר את המסעות במדבר, בעמדת המשכן ונחת הקיום שאת חן העתם. תראי אז בעצם מסע נחתם הייתה חלות דין. אומר נאמר לו במסעות, נעמי. נעמי לא תושך קהל, אז הוא קצת פה מסתובב, הוא לא אומר את זה מה שאמרנו בדיוק, אבל סביב לרעיון הזה, שבמדבר, העמדת המשכן, הסידור, ההקמה, זה לא הכשר מצווה, זה חלק מ... היות שהרעיון היה במדבר, שיש משכן ויש ענני כבוד, יש כל התיאור שמה, ויש היה עליו המן יומן, בעצם יש דין שבנסוע המשכן, בנסוע המקדש, בנסוע כעתיד נושא המקדש. המקדש, השכינה במדבר היא שכינה ניידת, השכינה מסביב למקדש, או למשכן, או השכינה שוכנת במשכן, וממילא, אני יכול לדבר לך את שם משכן, וממילא גם כליו במדבר. הסובייצ'יק פה מדבר זה רק במסגרת שיש תמצא לדורות. את זה הוא כתב בצעירותו, והוא שלח את זה לגריז. והגריז, יש במכתבים בסוף הגריז, שני המכתבים הראשונים הם נכתבו לרב, השני מתייחס לסיפור הזה. ובאחת הערות שהוא כותב, שזה לא בעיה שייכת תמצא, זה דין, באין דין ניידות בירושלים, זה, הדין הוא בית עולמים, הוא לא נייד כי הקדוש ברוך הוא קבע שלא נייד, אין שם קיום ניידות, זה לא אין איך תמצא, זה לא נייד באשר הוא. מה שקורה במדבר, הניוד היה חלק מהקיום. עכשיו, אז לכן, מצד אחד, אני לא יכול להקריב עליו לכאורה, אין אפשרות להקריב תוך כדי מסע. אבל יש פה קיום, או נוכחות, או אל מועד, זה חלק מהקיום. אני רוצה וזה מה שכתוב, ונסע או אל מועד, קיום נוכחות או אל מועד לתוך המחנה, הוא משמעותי. עכשיו פה עוד משפט אחד. כן. זה שאי אפשר להקריב?
כן.
אני יותר חושב שזה מהותי. זאת אומרת, זה לא הבעיה טכנית, אלא... אני אומר שאם אני לא טועה, יש איזשהו ברייתא בתורת כהנים, נדמה לי שמדבר... או בירושלים, יש איזה ברייתא שמדבר על כך שהמזבח, יש עליו אש גם תוך כדי נסיעה. האש עדיין דולקת. האש יש לא, שזה עקרוני, שבשביל להקריב צריך איזה סידור. מה שעושים מתוך כל הסוגיות האלו פה, לא סתם מקריבים, אלא מקריבים באיזשהו סדר, צריך את סדר המשכן, צריך את הכלים אני יותר חושב שזה עקרוני, שמשכן צריך להיות במקום, לא על כתפיים של מישהו, חושב. עכשיו, אין למה, הנקודה הזו אני יכול לנסח בשתי צורות, וזה אולי המחוק בגמרא שם ממנוחות. המשכן נוסע, המשכן הנושא, אני יכול לראות אותו, כפי שאמרתי, כפי שצגתו עד עכשיו. נצגתו עד עכשיו כי כי השכינה צריכה אותו. נחזור שני אחד הפסוקים שם. כן, יש לי פה בבמיד בפרק ד' תיאור שמסר המשכן. זאת עבדת בני קהת בעול מועד, קודש הקודשים, ובא ארון ובניו בנצוע המחנה, והוא תפוח את המסך, כסוף את ארון העדות, ותנוע וכסוי אור תחש, וכולי. יש כל הפסוקים שכבר הקראתי חלק מהם. וחילה אהרון ובניו וחסות הקודש, ואת כל כלי הקודש בנצוע המחנה, ואחרי יבוא בני קהת, ויגוע הקודש ומתו. ובאת עזר בן אהרון הכהן, שם למאור וקטות הסמים, ואז... זאת עבוד, אל תחריטו שבת משפחות הקהתים מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו. בגלל את כל שקרשים אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש וטוב איש ואין מסור, יבואו לו תקוות הקודש ומתו. נשאו את ראש בני גרשון, נשאו את ראש בני מררי. עכשיו, בבחינה הזאת בעצם זה מסע המשכן, או השכינה. במדבר פרק ב' מתואר אוהל מועד נוסע בתוך המחנה. מסביב יש כאן אוהל מועד יחנו, אז יש דגל מחנה יהודה ויש דגל מחנה ראובן, ובתוך הדגלים האלה יש את אוהל מועד. נסע אוהל מועד מחנה אבים בתוך המחנות, כאשר אנחנו כן ניסעו שידעו לדגליהם. אז אני יכול לנסח את זה עכשיו, שיש צורך לשכינה, נכון? הרי בתחילת פרשת תרומה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובסוף פרשת פקודי המשכן יורמת. הקדוש ברוך הוא במדבר שוכן בתוך בני ישראל, הוא שוכן במשכן בראש ובראשונה. אז ממילא שכינתו במשכן היא נצרכת כל הזמן. אז אני לא יכול להגיד, אני עכשיו כשנוסעים, אז מפרקים את המשכן. כי שכינה, היה מקום מושבה. אז לכן, באים ואומרים, זה עדיין אוהל מועד, זה לא אוהל מועד שיכול להקריב בו. השכינה שורה בו, אתה לא יכול להקריב בתוכו, אבל זה עדיין קדוש. אם נאמר שהמקדש בעצם יש לו שני תפקידים, פה אני חוזר לשיעור הראשון שדיברנו, שמצד אחד זה בית מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, כמו שהרמב"ם מתאר את זה, מדבר על הגדרה של הרמב"ן, דהיינו מקום שבו השכינה שורה, אז תוך כדי המסעות אי אפשר להקריב בו קורבנות. זה לא ממלא את התפקיד של הרמב"ם, שהוא מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, הוא לא מוכן כרגע, אבל הוא כן מקום שהשכינה שורה בו. אני יכול להציג את זה בצורה הזאת, ואז הוא אוהל מועד מבחינת קדושתו, ולא מבחינת תפקודו של קורבנות. לחילופין, אפשר לטעון, לא, גם בעצם כשמפורק גם לא קדוש, קדושה צריכה זה הכלה מסוימת, מחיצות, מקום, אין דבר כזה קדושה באוויר. קדושה מחייבת מחיצה ומקום. אז אם כך, אם קדושה מחייבת מחיצה ומקום, אז היכן... אז מילא זה לא אוהל מועד, אז איך אני, אז מה בכל זאת כתוב ונסע אוהל מועד? מה, הוא לדגלים מודעתי. כרשו של דבר, אין בזה קיום קדושה, אבל זה חלק מחנה ישראל. זאת אוהל מועד בנסיעתו, הדין הוא שיש דגלים. אז לא סתם נוסעים איך שרוצים, לא סתם באיזשהו מערך שבטי, איזשהו מערך או מבנה תנועה לעם ישראל במדבר. אז זה אומר, יש דגל מחנה יהודה וכו', ויש דגל מחנה ראובן, ויש דגל מחנה אפרים, ויש גם, בתוך חלק מהמבנה הזה, יש גם את אוהל מועד, בתוך, בלב המחנה, וזה קיום במסע מחנות, לא קיום בשעת שכינה. אני לא אומר, זה מקום לשאול בו שכינה, למרות שלא הייתה כרגע כיבו קורבנות. אלא אני בא ואומר, כרגע אין פה מחיצות ואין מקום ואין קדושה. אבל מה יש? זה עדיין מוגדר כאוהל מועד לצורכי המחנות. זה לא יותר גרוע מדגל מחנה יהודה או דגל מחנה ראובן. אז זה פה הדעה, ההוא לדגלים, הוא דעתה, זה בעצם בניית פסוק. נשא אוהל מועד, מחנה בתוך המחנות. אז כתוב אוהל, נשא אוהל מועד, זאת אומרת הגמרא, אפי שנשא אוהל מועד, אבל מה כתוב נשא אוהל מועד? נשא אוהל מועד, מחנה הלוויים. בתוך המחנות, כאשר יחנו, כן יישאו, איש על ידו לדגליהם. אז זהו, אותו מדבר אומר, בטח זה אוהל מועד, אבל זה אוהל מועד מדין דגלים. זה לא אוהל מועד מדין קדושתו. ויש פה מחלוקת, אז אחד אומר שהלחם לא נפסל ביוצא, למה? כי אפילו שעשה אוהל מועד, הוא פרשו של דבר, הוא עדיין קדוש בקדושת אוהל מועד. והשני אומר, לא, הוא נפסל, למה? כי אם דם מסולק, הוא כרגע יצא מחוץ למקום קדוש, איי, ועשה אוהל מועד, אף מי שעשה אוהל מועד הוא, הוא אוהל מועד לצורכי דגלים, הוא לא אוהל מועד לצורכי קדושה, אז הוא לא קדוש יותר. זה כנראה פה המחלוקת. עכשיו בעצם מה שהשתנה פה בין זה לבין הפרשה הקודמת, זה הלחם נכון על השולחן. שבמסולה כרגע יש את המחלוקת שהיה קודם, במסוד כרגע אומרת, במסודר זה בסדר, רק במסולק הם חולקים. למה מסודר שונה? נגיע לזה בהמשך בנהדר. אוקיי, עכשיו, אז בעצם המחלוק כאמור היא, האם יש מחנה שכינה, או האם יש קדושה, תוך ידי נסיעה, בוודאי יש דין אוהל מועד מצד דין הקדושה שלו, זאת אומרת, מצד דין המחנה שלו, אבל לא ברור שמצד דין הקדושה שלו.
מה אתה אומר מחנה שטמא לא יאכל
הלחם? שטו, אני אתייחס לטיעון עוד רגע. תכף נחזור לנקודה הזאת בקרוב. כן. אוקיי, אז שוב פעם, ניגע בזה בהמשך בלי נדר. אוקיי, עכשיו, זה כבר בשלב הזה. בשלב הזה את העסק בסדר. עכשיו, נחזור לסוגייתנו כרגע. בסוגייתנו, אומרת הגמרא, מה עוד, פה אומרת, מה עוד, לגבי הקודשים, מה עוד התאמה, אז ככה. אז אם המזבח קיים ולא נשא, אבל פרקו את המחיצות כבר, מה עוד התאמה איפסל להו ביוצא, שפה יש את המזבח, אבל כבר פרקו את המחיצות, הייתי חושב שמסל ביוצא, כמה שלנו שהוא לא נפסל, ומחנמי, אפי נשא על מועדו. עכשיו, אם ניקח את הסבר הפשוט פה, וככה תוספות עשו, אז הגמרא פה שלנו, בזבחים דף סמך א', הוא תלוי בשתי הדעות במנחות. כי מה שגמרא אומרת פה, זה בעצם לפי מאן דאמר אחד. לפי מאן דאמר שני, זה באמת לא נכון. ישר נחזור שם למנחות. ועידה, מיתווי בשעת סילוק מסעות, קודשים נפסלים ביוצאי, וזה מצורים משתלחים חוץ למחיצתם. זה גם מה שמובא אצלנו בסמך עמוד ב'. עכשיו, מה קורה פה? אז בשעת סילוק מסעות, קודשים נפסלים ביוצאי. זה כמו שאמרנו. תהיינו, זה דין באמת, אני אומר, זה לא קדוש, זה דין בדגלים כן, זה לא קדוש. אבל פה, וזה בעקבות שתי השעות לפני רגע, מוסף, וזווין ומצורעין משתלחין חוץ למחיצתן. עכשיו, אם לא נרצה שיהיה פה סתירה בין הרשע לסיפה, כי הרשע אומר זה לא קדוש. שהרי קודשים נפסלים, יוצא. הסיפה אומר, זה כן קדוש, כי אם זרים יוצאים משתלחים, הפתרון הכי פשוט הוא לטעון שזה לא מחנה שכינה, אלא, וזה כן, מחנה לוויה, מחנה ישראל, הרי זווים מצורעים, משתרכים, חוץ ממחנה לוויה, לא רק מחנה שכינה, כי זה בעצם הפסוקים שם בהמשך, משתרכו ממחנה קצור וחוזה וכל תמי לנפש. עכשיו, אם כרגע נשאר בקו שתואם את הסוגיה פה, בעצם אני אמרתי לא פשוט. אם אני מדבר על מחנה שכינה, בעצם מחנה שכינה הוא לא מחנה. לא גרים שם. אומרת, זה עזרה. או אל מועד. אומרת, לא מלחצה או אל מועד. אז מחנה שכינה זה לא מחנה אנושי. זה בעצם מקום קדוש. עכשיו, הוא מחנה במובן הזה שיש, זאת אומרת, הקדושה שיוצא ממנו אחר כך היא מתפשטת, נקרא לזה בקוד אחרים. אבל הוא לא מתפקד כמחנה במובן הרגיל שחונים, או מהשכינה חונה בו, לא אנשים. אז ממילא יש שם, כמובן, יש שם איסור כניסה. ואיסור הכניסה למחנה שכינה הוא לא מהפשט במדבר. במדבר פרק ה' אומר כך, צו בן ישראל ישכון במחנה קצור וחוזה וכל תמי לנפש, כיוון תשלח ומחוץ לנחת תשלחו, ולתמוד מחנה שאני שוכן בתוכם. עכשיו, שנייה אחת. טוב, תנו אז יכול להיות שזה מוצא בדרשות של הסיפור הזה, מי שמעוניין הסוגיה היא בפסחים וסמך זין. בכל באמת, כרגע באמת, מבלי שם, לגלוש יותר מדי לשם, בעצם ככה, מחנה שכינה היא מחנה... האיסור כניסה, יכול להיות שגם איסור כניסה מדין מחנות. יכול, וכמובן זה יכול להיות, זה תלוי שם בלישנות. אבל מה שבטוח, האיסור המרכזי, שבאמת נכנס למחנה שכינה, זה מדין טומאה מקדש של קודשה. יש כמה וכמה פרשיות כאלו, שכהן לא נכנס בגלל בעיית הטומאה של מקדש של קודשה. כי להיכנס לעזרת טמא, זה כל יכול קודשי בטומאה. הבעיה היא לא המחנה, הבעיה היא קדושה. ולכן זה אותו איסור, אותו עונש, לא רע, ולכן גם כמובן תמימת, זווים, מצורעים, וכל החבר'ה האלה שנכנסים למחנה לוויה, הם במלכות. כי זה לא מה שחילו קדושה. הבעיה שם זה לאו, הם עברו עליו, כמו כל מיני לאווים אחרים. לעומת זאת, כמובן, מי שנכנס למקדש בטומאה, חייב כרת, בגלל שהבעיה שם זה לא בעיית מחנות, היא בעיית פגיעה בקדושה, ולכן גם אותו איסור, גם הוא אוכל קודשי, כמו שזה לא שילוח מחנה בכלל, פשוט הוא אוכל קוב תמש, אחד הטהור בקודשי, חייב כרת, כי כאמור הבעיה היא בעיית חילול הקודש. לעומת זאת, אם מדבר על המחנה לוויה, זה כבר לא מקום קדוש, זה מקור, זה בעצם מחנה, זה כבר כן מחנה. הסיבה פשוטה, כי אין שבט כהנים, יש לוויים. כהנים הם איזשהו בעלי תפקידים בתוך שבט לוי. אז אם אני אגדיר זאת כך, האם כהן הוא כהן או כהן הוא לוי, התשובה היא לגבי מה שקשור למה קדושה, הכהן הוא קדוש. והלוי הוא לא קדוש. מה שקשור לענייני היוחסים והשבטים הוא שייך לשבט לוי. כהת הם שבט לוי מצד ייחוסיהם, הם כהנים מצד קדושתם. אז לכן, מחנה לוויה זה מציין קבוצה באוכלוסייה. כמו, האמת, מחנה שכינה לא מציין קבוצה באוכלוסייה, אין קבוצה כזאת כהנים. קבוצת כהנים בתור אנשים קדושים, או בתור, זה מחנה כהונה, זה מחנה שכינה ומחנה לוויה. זה לא מחנה כהונה ומחנה לוויה. מה זה? אז לכן המחנה לוויה הוא בעצם, הוא בעצם כמו לכל מקום שאמורים לגור בתוכו, הוא מקום קדוש. מקום שאמורים לגור בתוכו, ואז עם אלה, ועכשיו יש בעיה ששילוח תמי מתחוץ למחנה. מחוץ למחנה תשלחו. אז לכן, בואו ככה. כשפרקו את המקדש, כאילו, נחזור פה לברייתא שם. פשט פסוק מסעות, קודשים יוצאים ביוצא, כי זה לא קדוש. זיהו מצורים משתלחים, כי בדין מחנה זה עדיין מחנה. לא מחנה שכינה, אבל מחנה לוויה כן. היום שאמרתי שאוהל מועד, כשהוא נוסע, הוא ודאי נוסע בתור דגל, בתור חלק מ... יש דגל מחנה יהודה ודגל מחנה ראובן, ויש דגל מחנה שכינה או דגל מחנה אוהל מועד. אז בתור חלק מחנה ישראל, עדיין יש דיני שילוח טמאים מתוכו. אבל אם מתוכו מצד, אבל כבר לא קדוש, אז הכל שמסבים ביוצאי, אז אם מצורעים, משתלחים.
אתם מצורים
באמת במלכות?
שמה?
אתם מצורים
שנכנסים
להעברה במסע העיר במלכות? אם היה
עזרה,
אז כן.
לא,
בתוך ה... מכיר במקרה כזה?
כן.
שכן. פה, אני ממש מסגר, הדבר הזה נראה פעניו כנכון, יש איזו בעיה, הבעיה היא לא רק סוגיה הזאת, היא כללית, התרגום, שמחנה לוויה לדורות הוא מאוד, מאוד בעייתי, או זאת אומרת צריך לגרום לנו לשנות את התפיסות שלנו. כי לדורות זה רק הר הבית. ומחנה לוויה לדורות, כי ירושלים זה מחנה ישראל, או ירושלים וריב ומקופות חומה. שזה אני מבין. אבל מחנה לוויה זה פחות הר הבית. עכשיו, אם אני צדקתי מה שאמרתי כרגע, ולכאורה כן, אז... בעצם שהבית הוא בעצם לא רק, הבית הופך להיות מקום שכאילו נתון למגורים. ואני לא יודע, מישהו פעם שאל אותי לגבי מחנה לוויה במדבר. אז לוויים, נגיד, אם חיו, שימשו מיטותיהם, חיו שם כאילו, תוציאו את הזבל וכל זה, על פניו, כן, אז בעצם אומר שדורות קודמי לצורך מותרים בהר הבית גם, כן. מעיקר, גם באופן תיאורטי, לוי יכול להיכנס, במיוחד לגור שם, לנהל שם בית, כיושב תוך פרויקט. אנחנו בדרך כלל רוצים לחשוב על הר הבית, כי... ממש לגמרי, זה בעצם, נקרא לזה מבוא למקדש. זאת אומרת, הר הבית הוא לא שייך לעם ישראל, הוא שייך לקדוש ברוך הוא, נקרא לזה... הכתובת של הקדוש ברוך הוא זה אחד, חוות הר הבית אחד. הר הבית הוא מקום אלוקי, הוא לא מקום... מאוד יכול להיות שזה צריך לצמצם את זה לעזרה, ולעשות איזה סוויץ' לגבי הר הבית, שהוא בעצם חלק ממחנה. זה מחייב דין נרחב יותר לגבי מעמדו של הר הבית, לגבי מעמדו של הר הבית בכלל. אני אתן לך דוגמה אחת, יש בירושלמי וחגיגה ספק, האם מצוות ראיית פנים זה אך רק בעזרה או גם בהר הבית. כי האם מקיימת מצווה שעלייה לרגל, לא עלייה לרגל הקרבת הקורבן, עלייה לרגל, ראיית פנים, מה שנקרא בגמרא, להתייצב. אדם יגיע להר הבית, האם זה מספיק, או שהוא צריך להגיע ממש לעזרה. אני זוכר נכון, המסקנה שם הוא, הר בית לא טוב. צריך עזרה. לראות את מת, לראות את פני השם לוקח, צריך להגיע לעזרה עצמה. אז כמה, אני תמיד יכול לומר משהו יותר קדוש, אבל יכול להיות שיש עוד אילו דיונים לגבי הר הבית, כאילו, עד כמה הבית באמת הוא מקום קדוש, או כאילו, המשך משכן. יכול להיות שצריך איזה סוד שעשות באמת, כן.
אבל יש כאן, אנחנו מכירים דינים בגמרא שעשו עירות חולין להר הבית, זה כל מיני דברים כאלה.
שמה?
שעשו עירות חולין להר הבית, זה...
כשהוא הכניס.
שלא יעלה את ה... עם הארנק בתוך הכיס, כל מיני דברים כאלה.
כאילו, אלו, א' כל, לא ברור... אתה יודע, לא ברור מה אם זה דורת הדרבנה. אני חושב שהדורית הוא רק על המקדש עצמו. אני לא זוכר... תמיד זה מאירי בי, תמיד זה מאירי בי ומות, שאומר שכל ימי לבר הבית הם דרבננים, מלי, תבדוק, תסתכלו, מי שעושה להסתכל בצפית יומדית, אין לך הבית, אני מניח שזה אמור להיות שם.
שגם לעניין קריאה, בכל
המקדש
הזה,
זה לא
הכל המקדש,
זה
התקל על הרבית.
שימו
לירושלים.
אה,
תם זיכרוני,
זה לא ברור.
יש
לי דיוק,
הגיע
לפה
כמה
ככה,
מתקדם, או יותר, או
יקורה
יותר.
כן, אבל עיקר הדין, יש הרבה מקום לחשוב שזה רק העזרה, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון. אני, בוא נראה, אני ודאי זוכר שיש כאלה בימינו שמקפידים על ראיית לצפת העזרה לפני שהם קוראים, ולא... תבדוק, אני... כמה שאני זוכר, זה המקדש שלנו.
אבל
לפי
זה השינוח זה משהו חברתי, והמחנה לא כמשהו
ש... לא, יכול להיות שזה קדוש, אבל גם כשאני אומר קדושה... טוב, בעצם, אתה שוב ראשה חשובה, אני... יכולתי גם לבוא קצת לחדד את השאלה. בשבוע שעבר דיברנו על קדושה ראשונה, סליחה, לפני שבועיים, בשיעור האחרון. דיברנו על קדושה ראשונה, קדושה שאתה וקדושה לעתיד לבוא וכדומה. אז הרמב"ם הרי אמר שם, מפני מה אני אומר שבירושלים קדושה ראשונה, קדושה שאתה ולעתיד לבוא, ובארץ ישראל לא. אז הוא אומר, כי ירושלים, כי המקדש, שכינה במקדש, ושכינה אינה בטלה לעולם. אז יפה מאוד, אבל הוא לא אומר, זה רק המקדש, הוא אומר, זה גם הרבה ובירושלים. וזה גם בעצם, לצביתו התוסות, שסורים כמובן. אז אני רוצה שקדושת ירושלים היא בעצם הרחבה של קדושת המקדש. זה בעצם גם משתם בכלים, נעשות קדושות הן, זאת אומרת, גם קונצנטרים כאלו, אז ברובד אחד, אולי כל מה שאומר לא נכון. זאת אומרת שבעצם, זה כל הרחבות של קדושת המקדש. בכל זאת, אני חושב שכן צריך להניח שזה... וזה גם בעצם חלק משאלתך, אז בעצם הקדושה יונקת המקדש, וזה איזשהו חלקה מאוד דיכוטומית, לא, זה שייך לקדוש ברוך הוא, זה שייך למחנה. אני חושב שצריכים לכאורה לטעון בצורה זו או אחרת, שבוודאי שהר הבית וירושלים ו... כל מקומות האלו הם קדושים, הם לא... זה לא רק משהו חברתי. גם לגור בירושלים זה לא משהו חברתי בלבד, וזה בדיוק אותו רמב"ם. עם זאת, הייתי אומר, זה כך, יש קדושה, המקדש עצמו, כאילו, זה כמו הכהנים. כהנים, שלוחי דידן, שלוחי דרחמן, גם מקדש. המקדש משמש תפקיד אחד, לעשות השכינה. משמש תפקיד שני, להיות מרכיבים הקורבנות וכדומה, או בעבור ריאת וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, ריאת פנים. אז כנראה את כנראה שהמרכיב הזה של קדושת המקדש שמתפשט בירושלים היא כמקדש מקום שבו האדם יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ואז אני אומר, בסדר, אז במקום הכי אינטנסיבי פוגש אותו בעזרה. ויש מעגלים אחר כך, ומעגלים האלה בעצם אומרים שזה מקומו של האדם. אז יש גם במקדש כאילו מרכיב שהוא גם מקום אנושי. אבל בסיסי... אם זאת, אני חושב שהחלוקה הזאת בין לגבי שלוח טמאים, הוא מתקיים עדיין. ואז בהגמרא אומרת, לגבי שילוח מצורעים, אז זה משלוח מחנות. אז אני אומר, זווים מצורעים משתלחים משם. זה יכול להיות שאם לא יהיה, איך קוראים לזה? נגיד, אם קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא, אז אנחנו לא נגיד את זה. אז אני אגיד שגם אם זו המצורה לא צריך להשתלח. יהיה מה לדון בזה. ועוד רק עוד הערה האחרונה בקשר לשאלה. לכאורה, במצורה זה סיפור חברתי באמת. לפחות יש שם גם מרכיב חברתי. כי זה, כי מה שקורה זה כך, זה שמצרים משתייך מחוץ למחנה ישראל, זה לא נלמד מפרשת שילוח טמאים. פרשת שילוח טמאים זה במדבר. שחום למחנה קצוע חוזר וחטבי לנפש. זה שמצרים משתייך מחוץ למחנה ישראל, זה מה פרשת תזריע. ודאי שמחוץ למחנה מושבו, זה רק איסור עשה, לא איסור... לא איסור לב. לגבי מצורע, זה כבר מחייב דיון נפרד. זאת מאוד יכול להיות שהשיעור של מצורע הוא אכן חברתי ותו לא. זה מחייב את קצת הסוגיה במגילה בהפחת נדמה לי, ומועד קטן דף זין, אני מסביב לדברים הללו. אבל לפחות לגבי זר ומצורע, זה קשור בקדושת המקדש במזור אחרת. טוב, עכשיו, זה מה שסביר לומר, תוספות, אצלנו נדמה לי, מוסיפים הצעה אחרת. סליחה, תוספות בעקבות זה מוסיפים לנקודה. הם מוסיפים שאם אני אומר שקודשים עושים ביוצא וזרים מצורים לא משתלחים, וזה מה שהסברנו, אז מה תוספות, אם ככה, קודשים קלים גם בסדר, הם לא נפסלים. עכשיו, ופה זו נקודה שהיא לא מאחור פשוטה. בעצם אומרים ככה. הברייתא שלנו, שקודשים נשואים ביוצא, וזווים ומצורים משתלחים, זה אומר לך שכפי שאמרנו, שמחנה שכינה התבטל, ומחנה לוויה בישראל מתקיים. אז הוא אומר, אם לוויה בישראל מתקיים, אז בקודשים קלים זה בסדר גמור. כי קודשים קלים צריכים בסך הכל מחנה ישראל. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, יש מקום לטעון, לא כך מהר. כי לגבי הזווים מצורעים, ייתכן שאין לי מרכיב חברתי באמת, כשאני משלח את תוכנוס המחנה, מלכת קדושת השילוח של המחנה, יכול, שם אולי הגבור. אני משלח את תוכנוס המחנה, כי זה כמו שאמרתי קודם, זה לא מחנה, לא מחנה, זה לא כמו קום קדוש, זה בסיסי מחנה ישראל, מחנה שאנשים גרים בתוכו, אז אם הקדושה האנושית, וקודשים כאן בירושלים, אולי זה באמת כן ההרחבה של שחת קודשים. יכול להיות קודשים קלים במחנה ישראל, זה הרחבה של אכילת קודשי קודשים במקדש. ואז אם אין לי את המוקד, גם לא יכולת לעשות ההרחבה. מחירות, שילוח טמאים אולי יותר קשור למרכיב האנושי, מחנה, מגורים, ועוד שחת קודשים, גם עם קודשים קלים, קשור יותר למרכיב למרכיב, איך קוראים לזה, את הקדושה, אלא שזה מחייב דיון לקצוף מסכת. הם קודשים קלים, נאכלים בשילו, בכל אחורי, זה חייב דיון שכרגע לא נעשה אותו. טוב, נחזור עכשיו לשם למנוחות. אז כרגע הגמרא מביאה ברייתא שמקשה וטוענת שבזמן שנסע הוא לא עוד מועד. או כפי שמענו קודם, אוהל מועד לצורכי מחנות, לא אוהל מועד לצורכי קדושה. מייטווה בשעת סוג מסעות קדושים יוצאים ויוצאים וזווים מצורים משתלחים וחוץ מחיצתם, מי לאו אפילו לחם הפנים, לא בא מלחם הפנים. אז דוגמה כרגע מקבלת הברייתא הזאת, כי היא לא חולקת עליו, היא רק מוציאה את לחם הפנים מחוץ לתמונה, ואז היא מקשמה נפשך, היא אוהל מועד דווקא הוא אפילו קודשים נעמי. אם אני קורא לזה אוהל מועד, ולכן לחם הפנים כשר במסעד ביוצא, אז גם שאר קודשים יהיו, אם זה קדוש, אז כולם קדושים. ואם אוהל מועד לאו דווקא, אם אני אומר שזה לא קדוש, ולכן נפסל ביוצא, אז גם אוהל מועד אותו דבר. אז גם לחם הפנים צריך לפסל ביוצא. אלא כי אתה רבין, אמר מה, ערכיית הרבין אמר, מה אמר במסודר ומה אמר במסולק ולא פליגי. המשתמע הוא כך, שמסקנת הגמרא, אז באמת, ברגע שהוא נוסע הוא לא אוהל מועד, מצד אחד, מצד שני, לחם הפנים כשר אם הוא על השולחן, בגזרת הכתוב שלחם הפנים עליו יהיה, אבל, באמת, זה דין ייחודי בלחם הפנים, במסודר, לא קשור למעמד אוהל מועד. עכשיו, בחצי משפט אני אסביר את הסיפור שלכם הפנים, זה נושא מאוד חשוב, מאוד עקרוני, אבל קצת חבל לעשות את זה בחצי דקה, אבל זה יעשה את זה משאר הדיון, אז רק הרעיון הבסיסי של, הרעיון הבסיסי מאוד פשוט. יש באחרונים את הרבה מאוד דגש על הרעיון הזה, וכבר צריך למצוא איזה רמזים בראשונים, שלגבי, עיקר לגבי שולחן ומנורה. ששולחן ומנורה, א', הם עצמם, אפשר לומר, חלק מהמקדש. זאת אומרת, זה לא דין בק, זה לא רק שכאילו שיש מצוות שולחן ומצוות מנורה, אלא השולחן ומנורה הם קיומים בעצם בבניין בית המקדש, במובן הזה, שדירה עם ארבע קירות, לעומת דירה עם דירה שהיא מרוהטת, קטנת וחדין, נשלל לגמרי. זאת אומרת, בית בלי ריהוט זה חיסרון בצורתו באמת. נכנס לבית, בית בלי ריהוט, הוא מנוכר, הוא קר, הוא סטרוקטורה, הוא לא בית. כשיהיה בית, צריך שבתוכו ריהוט. ואני יודע, זה לכן, לפעמים אפשר להיכנס לזה מחנות ריהוטים, אז יש שם כאילו קרטונים כאלה, כאילו ספרים, או שמביאים ספרים אמיתיים ושמים בארונות ספרים. למה לתת תחושה שזה לא, שזה בית, לא חנות או וכדומה. זאת אומרת, הרעיון הוא שבעצם, גם השולחן וגם המנורה, הם לא רק אמצעים להקריב עליהם לחם הפנים, או לא רק אמצעים להקריב עליהם, להדליק בהם נר תמיד. אלא עצור, כאילו, מה זה פשוט, תיכנסו לדירה שכוון גמר לבנות אותה, שיש שם רק את החוטים האלה עם הבתי מנורה, את השנים שתי שקל שהקבלן שם, לעומת אותו דבר, שיש שם שולחן וריהוט ונברשות, וזה נזנח את החלוטין, את מה שאני חושבת הביתיות, זה לא הקירון, זה חושבת הביתיות, זה בדיוק עובדה שיש שם תאורה מאוד אסתטית וריהוט וכדומה. אז כן, יש הרבה האחרונים כמו שטוענים שבעצם השכון המנורה הם דין במקדש ולא רק בשביל להקריב. עכשיו הולכים את הצעד נוסף, שגם הלחם והנר, או הנר הדולק, הם גם חלק מהסיפור הזה. אם אנחנו זאת דוגמה שתתתי, נכנס לדירה שכל בתי המנורה שאין בהם נורות, שכל בתי המנורה ריקים, זה משל איזו הזנחה מסוימת. או שולחן עם קעת פירות עליו, או פמוטים דולקים, זה תפארת הבית, תפארת השולחן וכדומה. ואז יש כאילו גם המנורה וגם, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. הדוגמה הכי טובה זה שיטת הרמב״ם בהטבת הנרות. הפסוק הרי אומר כך, מדליקים את הנרות, את הנרות מערב עד בוקר. בבוקר, בטיבות הנרות, בין ארבעים שהוא מדליק. מטיבים את הנרות כל בוקר, להטיב את הנרות, פשוט לא לנקות את המנורה מהדשן, כאילו מכל השמן והפתילות שנשרפו במשך הלילה. לפי דעה נוספת, זה גם להכין להדלקה. זאת אומרת, יש דרך אחת רק לנקות. דעה שנייה, שזה לנקות, ולהכניס שמן ופתילות חדשות נקיות. דעה שלישית, דעת הרמב״ם, שזה גם להדליק, זה גם להדליק את המנורה. כל בוקר, עכשיו, מתי היו מטיבים? כל בוקר במקדש. היו מטיבים, אז כמו מנקים. עכשיו, זה לא רק יחשב מצווה, זה עבודה. הטבע, אלה גמרות מפורשות, הטבע זה עבודה עם פסולה בזר. זה לא רק בשביל כאמור לנקות את הפסולת, אלא זה ממש עבודה וכל דבר ועניין. אז או זה לנקות, עכשיו למה לנקות זה עבודה? כי העבודה פה זה לא אומרת לאפשר לי להדליק היום בלילה עוד הפעם. כי בחנוכיה שלי זה מה שקורה. בחנוכיה שלי לכאורה, אני סך הכל מנקה את הפתילות הישנות, שיהיה לי מקום לחדשות. במקדש זה לא כך. כי המקדש, רואים את המנורה כחלק ממערכת המקדש, כשאמרתי קודם, הוא צריך להיות נקי. כי מנורה מטונפת, היא פוגעת בצורת הבית. אז כן, שחלתי מה זה קורה, ראייה עוד, אוקיי. ראייה עוד יותר טובה, הפסוק אומר במלאכים שהוא עשר, עשר מנורות. ועשר שולחנות. בשביל, לא בשביל המצווה, בשביל המצווה יש רק אחד. בגמר מנחות יש מחלוקת, האם יהיה לחם על כל אחד מעשר שולחנות וידיק כל המנורות או שרק אחד. גם אם ידיק את כולם, זה בשביל האסתטיקה, המצווה היא ודאי אחד. כל המנורות הנוספות זה רק בשביל האסתטיקה של הבית. עכשיו, אותו דבר, זה הטבה, אני מנקה. כנ"ל, ואם אני שם פתילה חדשה, שוב, זה בשביל שתפארת הבית, שהרמב"ם לקח את זה יותר, הרמב"ם אמר, אתה מדליק, כל בוקר מדליקים. הרשב"א בתשובה, בשתי תשובות מאוד ארוכות, הרשב"א אומרת, שפך סוללה, כמו שאנחנו אומרים, על שיטת הרמב"ם, והוא דחה אותו מכל וכל, עם ראייה אחרי ראייה מוחצת. אלא מאי? מספיק משפט אחד בשביל לשמור את הבסיס מכל הקושיות שלו. וכאמור, זה קושיות, ממש, הקיף אותו חוויות חוויות של קושיות. זה מאוד פשוט, הרשב"א יוצא לתוך הנחה שדעת הרמב"ם יש כלים על דקת המנורה בבוקר. ואז הקושיות שלו הן חריפות. כי זה ברור שמצוות הדקה עד בלילה. הרמב"ם לא חשב כלים על דקה. הרמב"ם חשב שמצוות הטבה כוללת להדליק, זה לא מצוות הדלקה, בשום פנים ואופן לא. מצוות הטבה. למה מצוות הטבה היא להדליק? כי מצוות הטבה זה לא לנקות. מצוות הטבה זה כמו שהמנועה תהיה טובה, שהיא תהיה יפה ומרשימה. בלילה יש מצווה נוספת, יש מצווה שאני רוצה להדליק נרות. אבל בבוקר אין לי להדליק נרות. אבל יש לי מצווה מנורה יפה. רמב"ם חשב, מנורה יפה זו מנורה דולקת, לא מנורה כבויה. אז לכן, הדין בעצם של תורת הנרות, והצורך להדליק אותה, זה בשביל שהמנורה תהיה יפה ואסתטית. זה הסיפור.
מה זה מדולקת? כבר לא נצטרך
להמשיך? מה?
מה זה מדולקת? כבר לא נצטרך לכבוד ולהדליק?
או, זה באמת, זו סוגיה מאוד גדולה. בואו נקח, בראשונים יש דיונים מאוד מאוד רחבים, אתם יכולים למצוא אותם במסגרת סוגיות של נר מערבי. זאת אומרת, שזה במסכת שבת שם במאי חנוכה ונמצא גם ביומא בדף ל"ט ובמסכת תמיד, יש איזו ספרות מאוד ארוכה, כי זה בגלל שהיה נר מערבי, יש שם שאומרים שהיו מדליקים, מחבלים מדליקים מחדש, כאלה שאומרים שלא, ויש כאלה שאומרים שהיו צריך להדליק מחדש באמת, אבל בואו נשים את הנר מערבי כרגע בצד. אוקיי, עכשיו, למה כל הסטייה הזאת? כי זה מה שקורה בלחם פנים בזמן המסעות. אין שום כמעט קרבה בזמן המסעות. פה אנשים אומרים, אני חוזר קצת למשל את הקודם. אני חושב שבזמן שלחם פנים הוא על השולחן, בזמן המסע, אין בו כמעט קרבה. אבל מה יש בו? הוא חלק מהשולחן. שבלחם פנים זה גם מאוד בולט, כי הרי צורתו היא תואמת את הצורת השולחן, את הלחם נכנס לשולחן פיקס. אבל כל פנים, הרעיון הוא שהלחם הוא חלק מן השולחן. ועוד שהלחם הוא חלק מן השולחן, אז בזמן המסעות אני לא צריך את הלחם בתור, אין בזה קיום הקרבה. הקיום תמיד, לחם פנים לפני תמיד אין בזמן מסעות. מה יש? יש דין לסחוב את השולחן. ואם הלחם הוא חלק מהשולחן, אז הלחם הולך עם השולחן. אז לכן לחם פנים עליו יהיה בגלל השולחן שבו, לא בגלל המנחה שבו, בגלל השולחן שבו. עכשיו, מה שהגמרא התלבטה והמסקנה שלה היא שגם הלחם מצד השולחן שבו כבר לא נפסל ביוצא. כי היום, עכשיו, זה ניתן לפלפל בזה, למה, למה לא? הגמרא בעצם מניחה שאם הלחם הוא על השולחן, הוא מתקיים לא בזכות עצמו. בזכות עצמו היה נפסד ביוצא, כי הוא היה במקום לא קדוש כרגע. היות שהוא חלק מהשולחן, אז הוא ממשיך כאילו לשמור על הכשרו בתור הלחם, בתור המרכיב בשולחן, ולכן הוא איננו, איננו נפסד. אוקיי, עכשיו, יוצא מתוך כל זה, אם נסכם את הסוגה שם במנחות, בגמר ממש דיוד, אחד ולך, אבל בעצם היא אומרת כך, בעצם אומרת יש לו ויכוח האם אוהל מועד, כאשר פירקו אותו, אז אני אגדל אותו ככה, הוא אינו עומד להקרבה, אבל הוא לא עומד להקרבה, הוא מוגדר בכל זאת כאול מועד. או הגמרא מתלבטת אם הוא מוגדר כאול מועד. התשובה היא, לגבי הקרבה לא, לגבי מחנות כן, לגבי קדושה סימן שאלה. וזה היה הוויכוח שם. המסקנה שלה היא, לכאורה, וככה תוספות ודאי הבינו, המסקנה שלה היא שבסופו של דבר אין קדושה, כי לכן קודשים נפסלים ביוצא, אבל זווים מצורעים משתלחים, כי כאמור עדיין קדושת המחנה קיימת, ותוספות הוסיפו, אז גם לגבי קודשים קלים. עכשיו, במידה וכן, זה יעמוד במתח עם סוגייתנו. כי בסוגייתנו, כמה אומרת, זה פה מה סמך א' עמוד ב' מה עוד אם יש לי ביוצא כמשמע ומחנמי אמר כמה עשה אוהל מועד אבי שעשה אוהל מועד הוא שיחדתם עכשיו כמו לכאורה הסוגיות סותרות הסוגיה שם מגיעה מסקנה שאוהל מועד שנפסל ביוצא, אז גם פה אומרת שהוא נפסל ביוצא. מה בכל זאת ניתן לעשות? או בצחת היא נכון, אז בכל זאת הסוגיות, כבר היו זו מעולם וזה לא טרגדיה. זו עוד האופציה אחת, תוספות פה מציעים גם אולי, שזה תלוי במחלוקת תנאים, אופציה אחרת היא לעשות איזשהו קימטה, זאת אומרת, פה לומר... אופציה אחרת היא לחזור פה ולהתחיל לסוגיה אומרת, דהיינו, בסוגיה במנחות, הגמרא מדברת שם גם אחרי שפרקו את המזבח. זאת אומרת, הם נמצאים באמצע הנסיעה. עכשיו, נמצאים באמצע הנסיעה. זאת אומרת, אף מי שנסע אוהל מועד הוא... לא, זה רק לדגלים. אבל תוך קדושת אוהל מועד איננה קיימת אחרי שנסיעים. ואז... אז אם המסקנה היא שבאמת נפסל ביוצא וכו'. אבל אצלנו... לפחות, אני צריך מה, הגמר מתלבטת בבעיה אחרת אצלנו. הגמר מתלבטת בבעיה של... לפני שמזבח זז. כי אם אתם הבא בקודשי קודשים... כן, מה בשני מקומות? כן, אז כאן ככה. גם אצלנו פה הגמרא אומרת שאם המזבח נסע אז זה פסול כי אז אני לא יכול לאכול גם בגלל הידי המזבח אבל אם המזבח עוד לא נסע אז מותר לאכול נכון בשני מה יש למקומות כל מי שעמידו ואחר שיפרקו מהו דתימה איפסלו הוא ביוצא, אומר פה רשי, כלומר, ולא אכילה, מי שנעקר מזבח דשמינן, בסדר, ולא אחרי המשנה כמה מזבח להשמין, אלא אחרי קודשי קודשים בלא קלעים. הייתי חושב שכשיש מזבח ואין קלעים זה נפסל ביוצאי, כמשמלן שזה קשה. עכשיו, אז בשלב הזה, ואז מה, ואת מה, לסאול מועד, אז פה מבחינת המקרה אני יכול להסביר את ההבדל. מותר פה לאכול, נכון? זה לא נפסל באמת, מותר לאכול כי יש פה את המזבח. הבעיה היחידה פה זה עכשיו זה כאילו פסול יוצא. אז עכשיו אני יכול לומר שאם, או עכשיו בעצם, האם העובדה שמותר לאכול אמור להשפיע גם על פסול יוצא? אם זה לא משפיע פסול יוצא, אז הוא אומר, מותר לאכול כי יש מזבח. למה לא נפסל ביוצא? כי הוא אומר, מי שסר הוא אין, ואז הסתירה לבא במנחות. אם אני אבוא כאילו, מה, יש שני דינים. יש דין אחד, אכילה אצל המזבח, וזה לא קשור לפסול יוצא. אז אם אלה, הגמרא פה, למה לא נפסל ביוצא? כי הוא על מועד קדוש. סתרתי את עצמי עם מנחות, מחלוק את הסוגיות. אם נניח, כמו שהתארתי פה בעבר כמה פעמים, דהיינו, שפסול, שהמזבח לא רק איזשהו מכשיר מצווה, והוא נותן, הוא גם כמוקד מסוים של קדושה. אז למרות שהקלעים כבר הורדו, עדיין הקדושה לא נאמר לגמרי. זה לא, אינו דומה המסע לכתפיים כשאין מזבח, כי בשלב הזה שפרקו את הקלעים ואת הקרשים, והמזבח, המזבח מרת איננו, והמזבח ישנו, כאשר המזבח איננו כבר, גם המזבח בתנועה, אז באמת נפסל ביוצא, וזה לא מאוד מועד לצורך קדושה. כי מזבח למקומו רק פשוט הברות הקלעים, אז זה כן קדוש לצורך, אני אראה את זה כעוד מועד עדיין, התוספות פה אצלנו, דף ס"ח ב' אומרים, אחד מקום הביא את המשכן והמזבח וכלי החצר במקומן, זה נכון, זה המקרה, אבל נסע מכל וכל, אין מחנה שרקן לגבי קודשי קודשים, וכן ניסע ביוצא כלומר הטעם, ועוד, אם נפעל מכל וכל טפק, אני ניסע מטעם בגן המזבח, אוקיי, אז זה פחות מה שהם אומרים, שכל המזבח קיים, אז אנחנו לא עומדים בסתירה לגבי המנחות, כי מה שצריך רק לומר זה הנקודה הזאת, שהמזבח עדיין קיים, העסק בסדר. עכשיו פה לסיום נקודה, נקודה אחרונה. הדיון פה, או הגמרא אומרת פה ככה, נכון? שמותר לאכול אצל המזבח, אם המזבח פגום או הסתלק, אסור לאכול. אם המזבח קיים, אז מותר לאכול אצל המזבח, אבל גם יש עדיין הווה אמינא שפסל ביוצא. נכון, יש מצב שבו אני אומר, מותר לאכול מצד דיני אכילה, אבל לו זה היה, אבל באמת, החפצה, יכול להיות שיפסל ביוצא. אז כמה שמן שלא. במחירות בעצם, יש לו שני דינים שונים. מי שעמד הנקודה הזאת בצורה ככה, מצאתי את זה היום בבוקר, זה בגריז. פרשת התורה, פרשת ראי, הוא מדבר בהרחבה על אחיית קודשים קלים, אז הוא כתיב כך, והנה מצינו תרי קראי בקודשים קלים, ונאכלים לפנים מן החומה. אחד הקראת ואחד דבשה לפני השם אלוקיך, אמרו בפרשת ראי. ושנית קראת, תאכלו מקום טהור, הם הוגו בחזה ושוק של שלמים פרשת שמיני. יש מסוג אחד בראי, בהקשר של ביקורים, מעשר שני, ושם מטביע את עולותיכם וזבחיכם, מה שדיברנו לפני שבועיים. ויש פסוק אחר, פרשת שמיני. ונראה, דענך תרי קראי שני דינים הם, באמת, תרי דין ינאמו באחד קודשים. אחד, עד עצם מעשה אחיה צריכה להיות לפני השם. וזהו קיבוץ, בזה זה דומה למעשר שני, דומה לביקורים. וזהו קיום מצוותה, ושנית, מאוד דינה, דמחנה שכם, מחנה ישראל מחיצתם של הקדושים הנאכלים. עכשיו, הוא בונה פה על מושג מחיצה, מצלית תקראו לזה קדושה. הוא בונה פה קצת הדין, יש דין את, שבשר בשדה טריפה לא תאכלו, שעשוי יכול בשר שיצא מחיצתו. יש זה כל מיני השלכות, איסור טריפות, ובאמת עובר שהוציא את ראשו מחוץ לבטן של הבהמה וחזר פנימה, וגם קודש מחוץ למחיצתם. הגמרא במסכת מכות לומדת מזה, זה 4-5-6 איסורים שונים. שמחה משותף זה בשר מחוץ, לא במקומו. חייב מזה, אז הוא פה משייך את זה לזה, מצדין כאן נגיד, הדין השני זה דין בקדושה. בכל מקרה, עוד דין, ושני נאמר, עוד דין, את מחנה שכם, מחנה ישראל, הם מחיצתם של קודש ונחלים, ויצאו ממנו נפסלים ביוצא. וראים בכלל בשר שיצא חוץ מחיצתו של דינו כטריפה. באופן, שני דינים נפרדים הם, יש אחד קיום המצווה, זה דין בגברה. כמו שאוכלים מסו שני, כך אוכלים קודשי. דין אחר הוא דין בחפצה, צריך להיות במקום קדוש, בתוך מחיצתו. חד על עצם מעשה האכילה שזה לפני השם דווקא, ושני דין מחיצתו של החפצה, שזו מחיצתו, עצם הוא נפסד. ובצלים ביקורים מסו שני, גם כן אין נאכלים לפני השם דווקא, ומכל מקום אין במסול יוצא. לקודם מחיצה שנאמר במורק על מעשה האכילה עצמה בלבד. לגבי קודשים, עכשיו מביא פה את המקרה השני, וזה סוגייתנו. לגבי קודשים, גופי הוא גם כן מצינו, דאם נפגם המזבח בתלה מחיצת אכילתן. עכשיו, לא בסוף בסוף, התחילת הסוגיה. מזבח שנפגם, אין אוכלים בגינו מנחות. אומר ובל, אבל הוא לא נפסד. הוא לא נפסד ביוצא. אתה לא יכול לאכול עכשיו, תוכל למשום, ברגע שתקנו במזבח, תוכל לאכול, אין כן את החשש של דיחוי, אבל תוכל לאכול. בקוק, אין הקודשים נפסלים, אם גם מזבח בתא מחצת אכילתה. בקוק, אין הקודשים נפסלים, אלא אוכלים אותם לאחר שנתקן למזבח, אם לא, אם נתאמים מדיחוי, ואין משום לכל אחדין, הדפקת המזבח, אינו שרק המסי אכילה בלבד, ועניין דין החפצה שהקודשי שחשבו כי יוצאים חוץ מחיצתן, ולא יודע, זהו דבאי, יח תרי קראי, דלפני השם מקום טהור וכו'. דאך דלפני השם הוא שחר כעצם מסי אכילה בלבד. כמו הסוער שני, הוא ביקורים דכתיבי באותו פסוק, גם כן באח קרא. אבל הוא נאמר, אז דין מחיצתן, ורק בהקרא דתוכלו מקום טהור בשמיני, שם נאמר, דין מחיצה שהחרץ למקום טהור, זו מחיצתו לעניין אכילה. מכוח דין זה, דחל פסול יוצא, משק לפני הדין שפני השם, אוקיי, נדלק פה קצת. כן, אוקיי, עכשיו, טוב, הוא כבר, וזה מסיים פה, פחות הציטוט הזה. אם יש קצת שאלה אחת. כן, עכשיו זה, והם מסביר גם את ה... גם את ה... את סוף הסוגיה שלנו פה. ובגמר, בסוף מסוים יש הווה מינה שמותר לאכול, הוא בכל זאת נפסל ביוצא. אתה יוצא... מה קורה בפועל זאת שאלה? האם איזה חתימצא ש... כשאומרת, מה עוד אתם, אם סביב ביוצא, כמה שמלן, אם המזבח קיים ובורידו את המחיצות, אז פתרתי את בעיית לפני השם, זה עדיין לפני השם, כי לפני השם זה מזבח. אבל פסול יוצא היה יכול להיות. אז אם המזבח נפגם, אין פסול יוצא, אבל זה לא לפני השם, אם המזבח קיים וכבר פירקו את הקרשים, זה לפני השם, אבל יש בעיה שחוץ מחיצתו. אז זה בעצם מה ש... ואז הרבה ואומרת, אבל כמה שמלן שהמזבח גם נותן לי את הדין של מחיצתו. זה... נדמה לי מה שקורה פה. טוב, נעצור בזה, כמו יש פה כמה עקרונות שחשובים כשעצמן, פנידה בשבוע הבא, נבוא פה לדין של מקום מזבח. זה דף תסמך בית, זה אגב מרת, זה סובה הלכה למעשה, אמת, אם חושבים שזה רק לחדש לקורבנות, הפשוט היחידה לחדש לקורבנות בזמן הזה, זה שאו שדין מקום מזבח, או שחושבים שזה לא עקרוני. זה כאמור דף סמך ב', זה יצטרף לדברים שכבר ראינו בעבר, טוב, באמת, סביבים חמישה בעלי.